טוב, שלום לכולם. אנחנו עוסקים בסוגיית עיקרי תשובה. הנושא האחרון שבו עסקנו זה איך אדם מתייחס לכל הקלקולים שלו בעבר, כל החטאים שלו, החסרונות שלו, הנפילה לבורות שהוא נפל. וראינו בעצם שתי נקודות מרכזיות, שמצד אחד הוא צריך לתקן את הרצון, כלומר את המעשים הטכניים שהוא עשה בלתי ניתן לתקן, כי הם כבר קרו, כבר נעשו. אלא את שורש המעשים צריך לתקן, זה הרצון והמחשבה. וב' איך אדם צריך להגיב לכל הזיכרונות שלו והדמיונות שלו, ואז חילקנו בין אם באמת זה האני העצמי שלו חטא, או במרכאות המעטפת של האישיות שלו חטא. היום אנחנו רוצים להמשיך קצת יותר לגבי סוגיית הרצון. אמרנו לפי הרמח"ל במקום מספר 5, ששורש של כל מעשה מקולקל הוא בעצם הרצון של האדם, וגם עולם המחשבה שלו. אז כדאי קצת להעמיק את סוגיית הרצון. אז אם רק נסכם במקום מספר 5, משפט אחרון למטה, שתחשב עקירת הרצון כעקירת המעשה, וזאת ההגדרה של המושג תשובה, ושהתשובה תינתן לחוטאים בחסד גמור, או לא כמעט גמור, שתחשב עקירת הרצון כעקירת המעשה, כי המעשה הוא בעצם תולדה של הרצון, אז אם אנחנו מתקנים את הרצון, אנחנו מתקנים את המעשה לפחות מכאן ולאבא. אז הרב בפסקה 6 אצלנו בדף, אורות התשובה פרק ט"ו פסקה ב', וגם במקורות הבאים, עוסק מה המשמעות או מה המחויבות של האדם בזה, בכך שהוא צריך לתקן את רצונו. מה זה בכלל רצון ואיך אדם מתקן את הרצון? זאת סוגיה אדירה להבין את הרצון של האדם. אבל בעיקר ננסה לכוון את הדברים ביחס למהלך התשובה של האדם. איך אדם מכוון את רצונו במהלך התשובה באופן הנכון. אז יש לפנינו בדף שלנו כמה פסקאות, לפחות נגיד פסקאות 6, 7, 8, אורות התשובה ט"ו, ב', ט', ח' וי' ד', עוסקות בעצם בדף שלנו בשאלה הזאת. אז בואו נתחיל בפסקה מספר 6. הישרות התאורה אומרת שכל עמל המדע צריך שיהיה מכוון אל היסוד האידיאלי. זאת אומרת, ליתן לרצון האנושי את הפנים היותר טהורים לו. כלומר, לעדן את הרצון, לאמצו, לקדשו, לטהרו, להרגילו בחינוכים שונים, שתהיה שאיפתו תמיד רוממה וסגיבה. נקרא עוד טיפה. התעסקו המדעים איך להוציא מן הכוח אל הפועל את כל הפרטים. פרטים של מה? הפרטים שהרצונות הטובים והישרים השולטים בעולם שואפים עליהם. והם הם כל צורכי החיים ההגונים, החומריים והרוחניים. אבל מרום פסגת מטרתם הכללית, צריך להיות עדינותו של הרצון עצמו, בהירותו השכלית של הרצון, והתהדליות מלשון אידיאל, והתהדליות עצמיותו. טוב, אולי עוד חצי משפט אי אפשר לוותר. ואוי לה לאנושיות כולה, כשהיא שרה מדרך הישרה, ותחת, כלומר במקום, ותחת לייסד את המרכז של כל ההשלמות על הבסיס של עילוי, הרצון, לעומת זאת מה היא תעשה? תניח את הרצון עצמו בגסותו, בלא עיבוד ועילוי, וכו' וכו'. מדלק טיפה. וזהו כל יסוד התשובה, התעלות הרצון והשתנותו לטובה. לצאת מחושך לאור ומעמק החור לפתח תקווה. טוב, בואו נתחיל. הישרות התאורה אומרת, טוב, את צריך להבין קודם כל מה זה המושג יושר, מה זה המושג ישרות, ב' מה זה המושג ישרות תאורה. אז יש הרבה מה לדבר, אבל משפט אחד. יושר באופן פשוט זה אותו הטבע האלוהי, מה שקוראים היום מצפון, דרך ארץ, מוסר כליות, אותו הטבע האלוהי שהקדוש ברוך הוא הצפין כמצפן בנפש האדם. והטבע הזה הוא טבוע באדם, לא צריך בשביל זה לבוא לבית מדרש, לא צריך בשביל זה להיות פילוסוף גדול, לא צריך בשביל זה, הייתי אומר, לזהות את היושר הזה מבחוץ, אלא פשוט היושר הזה נמצא בתוך כל אחד מאיתנו, באופן פנימי, ואת היושר הזה צריך לחשוף. ולכן הרב למשל באורות התשובה אומר, שגם כשאדם חוטא, אז יש מציאות כזאת, שאם הוא עדיין בריא בחטאו, אז יש לו עדיין חוש לזהות מתוך היושר הפנימי הזה, שהוא לא בסדר. אבל אם אדם איבד את היושר הבסיסי הזה, הוא נעשה כבר כהה, כהה חושים, כהה ישרות, כהה מוסר, ביחס לכל הסטיות, לדוגמה, ביחס לכל הסיעות המוסריות שלו, אז יש כאן בעיה חמורה ביותר. סתם לדוגמה, בסדר? אדם הולך ברחוב ורואה גזל, רואה רצח, רואה ניוף. הנפש האנושית אמורה להזדעזע ולהתלטל מהקלקול המוסרי הבסיסי הזה, כי יש איזה מצפן, איזה מצפון בסיסי מאוד בנפש האדם, שבעצם אומר לך, זה לא בסדר מה שכאן קורה. וכולי. אז קודם כל, זאת הישרות במובן המוסרי הבסיסי. שהישרות הזאת אמורה להימצא בכל אדם. בכל צלם אלוהים יש את הישרות הזאת. יפה. מה זאת הישרות הטהורה? הישרות הטהורה, כאן זה כבר טהרה. מעבר ליושר המוסרי, האנושי, הרגיל, הנמצא כמצפן, כמצפון בכל נפש של אדם, יש יושר יותר טהור, יושר יותר אלוהי. היושר היותר אלוהי הזה נמצא בישראל. עד כדי כך יש מי שרוצה לומר, ישראל, המילה ישראל מחולקת לשתי מילים, ישר אל. יש ישרות אלוהית ויש ישרות אנושית. הישרות האנושית, המוסר הטבעי, דרך ארץ, מצפון, גם היא מקורה בבורא. אבל כביכול, האדם יכול לחשוב בטעות שיש בו את זה ללא קשר לאלוהים. הישרות הטהורה, זאת אותה ישרות שבעצם שייכת למקור האלוהי שלה מתוך תודעה, מתוך הזדהות. אז כאן מדובר על אדם שיש לו יושר, אבל גם יש לו יושר טהור. לא רק יושר אנושי נקרא לזה, אלא גם יושר אלוקי. אז מה אומר היושר הטהור? הישרות הטהורה. הישרות הטהורה אומרת, אם אדם הוא ישר ולא עקום, נאמן למצפן האלוהי המוסרי הבסיסי שיש לו. קל וחומר מושך לישרות טהורה. כלומר, נאמן למצפן האלוהי הישראלי האלוקי שיש בו. אז הישרות הטהורה אומרת שכל עמל עמדה, בני אדם עמלים לקנות חוכמה, לקנות ידיעות. קוראים לזה היום במשפט אחד, במילה אחת נקרא לזה אוניברסיטה. יפה, עכשיו, בשמה אני עמל כשאני רוצה לקנות מדע? אפשר גם להגיד, לא רק באוניברסיטה, גם בבית המדרש להבדיל, קונים ידיעות. אדם עמל לקנות חוכמה. הוא רוצה לצבור אינפורמציה. אז הישרות הטהורה אומרת שכל המגמה וכל המטרה, ומצד האמת כל הסיבה, שבשבילה אדם עמל לקנות מדע, זה בכלל לא עצם קניין המדע. קניין הידיעות אין לו ערך מצד עצמו, אלא הידיעות האלה אמורות לעורר את הרצון ולהביא אותו למקום הנכון שלו. לחשוף את הרצון האלוהי ואת הרצון המוסרי האנושי הנמצא בבסיס נפשו של אדם, ולאפשר לרצון הזה להתגלות ולצאת אל הפועל. אז השכל, הלימוד, החוכמה, המדע, כל עניינו הוא לא רק אינפורמציה, אלא כל עניינו להעורר בעצם את הכוח היותר עצמי, היותר אלוקי שיש באדם. אולי נקרא רגע את המשפט הזה. הישרות הטהורה אומרת שכל עמל המדע, ואדם עומל, עומל בכישרון, עומל בזמן, עומל בכסף וכו', כל עמל המדע צריך שיהיה מכוון אל היסוד האידיאלי. אל היסוד האידיאלי שמשם הכל מתחיל, שהיסוד הזה הוא בעצם גם מטרה אידיאלית שלשם הכל הולך. מהו היסוד האידיאלי? ליתן לרצון האנושי את הפנים היותר טהורים הראויים לו. יש, הייתי אומר, באופן מאוד לא מדויק, יש שני רצונות מרכזיים בנפש האדם. יש רצון אלוהי ששייך לנפש האלוהית של האדם, ויש רצון בהמי ששייך לנפש הבהמית של האדם. אם אפשר לומר את זה אחרת רגע, אז הפסוק המתאר את בריאת האדם הוא אחד הפסוקים, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, והמכלול הזה של עפר מהאדמה ונשמת חיים, ויהיה האדם לנפש חיה. אז אם כן, יש רצון שהוא תולדה של עפר מן האדמה, כך הוא נקרא בתורה, שחזל בגמרא קראו לו יצר הרע, שבספר התניא הוא קרא לו נפש בהמית, ויש רצון ששייך אל הממד האלוהי שבאדם, שבתורה נקרא נשמת חיים, בגמרא נקרא יצר הטוב, ובספר התניא נקרא נפש אלוהית. דרך אגב, בסוגריים ובסוגריים חשובות, הרב בספר מאמרי ראייה בפתגמים שלו, אז אפשר, לפי אחד ההסברים, הוא מסביר שזה בדיוק ההבדל בין חשק לבין חפץ. חשק זאת הנטייה של הנפש הבהמית של האדם. הרצונות שנובעים מהנפש הבהמית של האדם. חפץ אלה הרצונות, הנטויות, שנובעות מהנפש האלוהית שלו. אומר הרב דבר עצום, בסוגריים אבל חשובות, אחד המאמרים לחודש שבט, אומר הרב ככה, חשק נטיית אילנות נובע מחפץ ההטבה לדורות הבאים, שעיקר תוקפו מובלט בעץ החרוב. הסבר, אני מסביר. אתה רואה אדם שנוטע אילן, אילן הכוונה עץ פרי. אתה שואל אותו, למה אתה נוטע עץ פרי? הוא יכול לענות לך תשובה חשקית, תשובה מהרצון הבהמי. למשל, אני נוטע עץ אפרסקים, כי אני רוצה לממש את תחוש הטעם של האפרסק. אני רוצה לממש את תחוש הטעם שלי על ידי טעם האפרסק. או אם הוא נוטע מתג גדול של אפרסקים, הוא רוצה לעסוק מזה איזה עסק כלכלי, אז הוא רוצה להיות עשיר. אז אתה שואל אדם באופן פשוט, למה אתה נוטע עץ אפרסק, אילן? הוא יגיד לך תשובה חשקית, הוא יענה תשובה חשקית. אומר הרב, תדע לך שבעומק כל חשק בהמי, בעומק כל רצון בהמי, יש בעצם במקורו רצון אלוהי. חשק נטיית אילנות נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים. הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב לבריאותיו, לכן ברא עולם. אדם נוטע עץ, העץ הזה ייתן פירות גם אחרי שהאדם הזה כבר לא יהיה בעולם. האדם הזה ייפטר מן העולם, העץ ימשיך לתת פירות. אם כן, האדם הזה נוטע את העץ, מצד הנפש הבהמית לכאורה חשק, רוצה לממש חושתם. מצד הנפש האלוהית, כי הוא רוצה ללכת בדרכי הבורא ולהיטיב לאחרים, מה הקדוש ברוך הוא מטיב? אף הוא מטיב. טוב, אז בעומק כל חשק, יש בעצם חפץ. או במילים אחרות, כל חשק נובע בעצם מחפץ. כל רצון בהמי נובע בעצם בשורש, באמת, מהרצון האלוהי. אומר הרב, אתה יודע באיזה עץ, פרי, זה בא לידי ביטוי בצורה ברורה שאין עליה ספק? עץ החרוב. חשק נטיית אילנות, הנפש הבהמית, נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים, הנפש האלוקית, שעיקר תוקפו מובלט בעץ החרוב. מה יש בעץ החרוב? לפחות זן אחד של עץ החרוב נותן פרי רק לאחר 70 שנה. ואדם רגיל, אומרת הגמרא, סתם חייו של אדם, 70 שנה. אם כן, האם האדם הזה יצליח לממש את החשק ביחס לחרוב? לא, הוא לא ייהנה מהחרובים. העץ ייתן פרי רק אחרי שהוא ימות. ולמרות זאת, האדם הזה נוטע את העץ הזה. מה זה מגלה? שמטרת, סיבת, נטיית העץ הזה, זה הרצון להיטיב לדורות הבאים, כי הוא עצמו לא ייהנה מהפירות של העץ. אז אם אתה רוצה לברר לעצמך באיזה עץ מופיע החפץ האלוקי, אף על פי שהוא מתלבש לפעמים בחשקים אנושיים, בהמים, תדע לך בעץ החרוב. אז הרצון האלוהי הוא עטוף ברצונות בהמיים. כל עמל המדע צריך שיהיה מכוון לחשוף את הרצון האלוהי, לטהר את הרצון הבהמי, לאמץ, לדייק, לעדן את הרצון הבהמי, שדרכו יופיע הרצון האלוהי, שבעומק כל חשק נמצא החפץ. אז הישרות התורה אומרת שכל מטרת הלימוד, בטח לימוד תורה, בוודאי לימוד תורה, זה לחשוף בעצם את הרצון האלוהי שנמצא בעומק כל רצון בהמי. בואו נקרא רגע את כל המשפט הזה. הישרות התורה אומרת שכל עמל המדע צריך שיהיה מכוון אל היסוד האידיאלי, ליתן לרצון האנושי את הפנים היותר טהורים הראויים לו, הרצון האלוהי הזה. לעדן את הרצון, גן עדן נקרא גן עדן, כי בגן עדן יש מושג שנקרא עדינות, אלוהיות. העולם הזה הוא עולם גס. בעולם הרוח יש עדינות. המושג עדינות במושגים שלנו הוא קצת אפל, כן? הכוונה, יש איזה נקיות, איזה טהרה וכו'. אז המטרה שלנו, של כל עמל המדע, זה לחשוף את הרצון האלוהי בממד היותר טהור שלו, דרך הרצונות הבהמיים המתגלים בחיים. לעדן את הרצון, לאמצו, לאמץ אותו, לתת לו כוח והתמדה לגלות את הטהרה שבו. לקדשו, לטהרו, להרגילו בחינוכים שונים, כלומר, להרגיל את הרצון הזה, להתחנך בכל מיני פעולות מעשיות, שתהיה שאיפתו של הרצון, שתהיה שאיפתו תמיד רוממה וסגיבה. סגיבה מלשון נשגבה. אם כן, כשהרמח"ל אומר שתשובה שווה עקירת הרצון, זאת אומרת שתשובה שווה לטהר את הרצון הבהמי, ולחשוף שבעומק הרצון הבהמי נמצא הרצון האלוהי. זה בעצם תשובה. תיקון הרצון, או יותר נכון, השבת הרצון למקורו, או יותר נכון, חשיפת הרצון האלוהי דרך הצנרת, אם אפשר לקרוא לזה ככה, של הרצונות הבהמיים. ואז, אומר הרב, אם זה ככה, התעסקו המדעים, כלומר כל החוכמה השכלית, הלימודים, הידיעות, התעסקו המדעים איך להוציא מן הכוח אל הפועל את כל הפרטים שהרצונות הטובים והישרים השולטים בהם שואפים, שואפים עליהם. הרצון האלוהי, הטהור, המעודן, הקדוש, הוא נקודת המוצא. מה התפקיד של השכל? מה התפקיד של המדע? מה התפקיד של הלימוד? איך לממש את הרצון הזה בכל מיני פרטים מעשיים של חיים? אז המדע הוא עוסק בפרטים של גילוי הרצון, אבל הוא לא עוסק ברצון. התפקיד של המדע זה לעורר את הרצון. המדע ייתן לנו כלים איך לגלות את הרצון הזה בפרטים השונים שבו וכו'. אז התעסקו המדעים איך להוציא מן הכוח אל הפועל באופן מעשי את כל הפרטים. איזה פרטים? שהרצונות הטובים והישרים השולטים בעולם שואפים עליהם, והם הם כל צורכי החיים, כל הצרכים המעשיים, החומריים והרוחניים שיש בחיים שלנו פה בעולם הזה, והם הם כל צורכי החיים האגונים, החומריים והרוחניים. אבל מרום פסגת מטרתם הכללית של כל צורכי החיים האגונים, החומריים והרוחניים, ושל כל לימוד המדעים, אבל מרום פסגת מטרתם הכללית צריך להיות עדינותו של הרצון עצמו, לעדן את הרצון, על זה שאנחנו מחזירים אותו למקורו, בהירותו השכלית של הרצון, להבהיר באופן בהיר את השכל האלוהי המתגלה בעומק הרצון, והתעדליות, התעדליות מלשון לחשוף את האידיאל האלוהי הנמצא בעצמיותו, והתעדליות עצמיותו. אז כל מהלך התשובה, הייתי אומר בעצם, זה זיקוק הרצון. טהרת הרצון. החזרה אל הרצון המקורי, שהוא הרצון האלוהי, שהרבה פעמים אותו רצון היה שבוי ברצונות הבהמיים, כפי שבא לידי ביטוי בהרבה מעשים מקולקנים ולא מתוקנים שהאדם עשה. אז התשובה זה בעצם לחזור, להחזיר את עצמך אל הרצון האלוהי, ממילא כל הפרטים המעשים של החיים יכוונו ויתועלו על פי הרצון הזה. אומר הרב, אבל אם האנושות היא שמה את הרצון בצד ולא מבינה בעצם שנקודת המוצא של הכל והמטרה של הכל זה להדל את הרצון מלשון אידיאליות, לחזור אל הרצון האלוקי המקורי, אם זה מה שהיא חושבת, זה מה שהיא מבינה, והיא מאוד מתרשמת מהידיעות, מהשכל, מהמדע, מהטכנולוגיה, מהפעולות, מהמעשים, ממבחן התוצאה, אבל העיקר חסר מן הספר הרצון, אפשר לומר שזה פחות או יותר התרבות שבתוכה אנחנו חיים, ואוי לה לאנושיות כולה, כשהיא שרה מדרך הישרה, ובמקום ותחת לייסד את המרכז של כל ההשלמות על הבסיס של עילוי הרצון, היא תחפש עכשיו את עילוי הידיעות, והיא תחפש עכשיו את עילוי הפעולות. אבל מה עם עילוי הרצון? הרצון הוא מקור הכל. ותחת לייסד את המרכז של כל ההשלמות על הבסיס של עילוי הרצון, תניח את הרצון עצמו בגסותו, ועד הנפש הבהמית תשלוט על פרטי החיים, אבל האדם שמח ומרוצה בזה שיש לו הרבה מאוד ידיעות, והוא מצליח בהרבה מאוד מעשים, אבל הרצון נשאר בגסותו. אומר הרמח"ל, סליחה, אומר הרב, העיקר חסר מן הספר. רק נקרא רגע ברשותך עוד טיפה. ותחת לייסד את המרכז של כל ההשלמות על הבסיס של עילוי הרצון, תניח את הרצון עצמו בגסותו, בלא עיבוד ועילוי. לא תאבד בעין את הרצון עד כדי שיחזור אל מקורו האלוהי. וכל המלה של האנושיות יהיה רק למלא את התאהבות הרצוניות שבאות לידי ביטוי בעיקר בשני המדים הנמוכים שבאדם, הגופני והנפשי שבו. שהן התאהבות הרצוניות האלה זורמות כנחל גופרית וכל מיני גיהינום שולטים בהם חס ושלום. נחל גופרית ששורף ואורס ומחריב וכו'. וזהו כל יסוד התשובה. הנה הגענו אלינו. התעלות הרצון והשתנותו לטובה. בקיצור, להחזיר את כל הרצונות הבהמיים שיצאו אל הפועל במעשים מקולקלים, להחזיר את כל הרצונות האלה לרצון המקורי האלוהי שגנוז בתוכם, החפץ שגנוז בחשק, ואז להוציא אותו, את הרצון האלוהי הזה, ולוקח אותו לפועל דרך כל הפרטים שהם שכל ומעשים, אבל הפעם בצורה אלוהית מתוקנת, לצאת מחושך לאור ומעמק החור לפתח תקווה. כן. זה המצב ש... היושר הטהור נפגע בכך שהמין האנושי שם את הרצון באופן יחסי בצד, ומתפעל מאוד גם היום. המין האנושי מתפעל היום מאוד משני ממדים. א', שכל מקף טכנולוגיה, מדע מקף טכנולוגיה, ב', פעולות במבחן התוצאה. אז מאוד מתרשמים מתואר דוקטור ופרופסור, וזה חשוב מאוד, אבל זה לא העיקר. והם מאוד מתרשמים מהישגים ממשיים במבחן התוצאה שאפשר למחוא להם כפיים. אבל מה עם הרצון? האם הרצון טהור? האם הרצון עדין? האם הרצון בריא? האם הרצון נכון? האם הוא מכוון בכלל למטרות הנכונות שלו? כל ההישגים הממשיים של מבחן התוצאה, וכל הידיעות השכליות והתרגומים הטכנולוגיים שלהם, דוקטור ופרופסור, כמשל, כל זה אמור ליצור מציאות שהיא מעדלת מלשון אידיאל את הרצון. ואז גם כל החוכמות והידיעות והטכנולוגיה, ומצד שני כל הביטויים הפרקטיים, הם יכוונו למטרות המדויקות, למטרות הנכונות. זה המצב האידיאלי. ולכן, כמו שרב כותב כאן בסוף, כל יסוד התשובה, התעלות הרצון והשתנותו לטובה. אני רוצה להגיד רגע משפט קצת חריף. בסדר? אדם נכנס למסלול של תשובה. אז הוא לומד הרבה תורה. יפה. עולם המחשבות שלו צובר קצת אינפורמציה יותר נכונה. הלאה. הוא עושה מעשים יותר טובים. המעשים שלו יותר מדויקים לרצון השם. יופי. אבל אם הרצון שלו מושך אותו לכיוונים אחרים, אז נכון שאני יודע יותר תורה ובמרכאות מקיים יותר מצוות. יפה, חזק וברוך, אנחנו לא מזלזלים בזה. נפלא. אבל השאלה איפה הרצון נמצא? אני רוצה קצת להחריף את זה. מה שווה שאדם לומד תורה אבל הוא לא רוצה ללמוד תורה? הוא לא שמח ללמוד תורה. הוא לא שייך ללימוד תורה הזה. אין לו הבנת החשיבות של הדבר הזה. מה שווה שאדם יקיים מצוות, אבל יש לו התנגדות למצוות האלה. אבל הוא עושה את זה כי הוא מפחד משכר ועונש, הוא לא נעים לו מהמשפחה, הוא עושה את זה מכוח האינרציה וההרגל. אבל הוא לא מזדהה עם זה, הוא לא שייך לזה.
זה שלב ראשוני.
זה שלב ראשוני. אבל המגמה של כל תהליך התשובה, היא צריכה להיות, כמו שכאן הרב כותב, להעלות את הרצון ולשנותו לטובה, וכפי שהסברנו, זה לא להמציא יש מאין, זה לא להמציא את הרצון מחדש, אלא לחשוף שבעומק כל הרצונות הבהמיים, החשקים, נמצא בעצם הרצון האלוהי החפצים. ועד החפץ שמתגלה דרך החשק, בעצם גואל ומתגלה בפועל, באופן חיובי, גם את כל הביטויים החומריים המעשיים שבעולם שלנו. טוב, יישר כוח. מתחילים? שתי דקות. כן. חשק נטיית אילנות, זה מופיע, קודם כל תכתבו מקור, מאמרי ראייה, חלק ב', בסוף מאמרי ראייה יש פתגמים של הרב קוק לחודשים. לכל חודש יש שני פתגמים בעיקר, אז אחד הפתגמים לחודש שבט, זה הפתגם הזה, חשק נטיית אילנות, נובע מחפץ עטבת הדורות הבאים, חשק נטיית אילנות, נובע מחפץ עטבת הדורות הבאים, שעיקר תוקפו, מובלט, מלשון בולט, מובלט בעץ החרוב. חשק נטיית אילנות, נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים, שעיקר תוקפו מובלט בעץ החרוב. בסדר, חבריה? מתחילים.